אהלן חברים, מה נשמע? מה שלומכם? מה, מה, מה? סיפור? סיפור, שיהיה סיפור. טוב, סיפור. ובכן, אז מעשה שהיה כך היה או לא היה. באיזושהי מדינה שהייתה או לא הייתה, יותר נכון, זה לא הייתה מדינה, זה הייתה איזושהי ציוויליזציה, מערה במעמקי האדמה, עמוק, 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 בחיו יצורים חרוצים קשי יום שפועלים למחייתם, והם היו מכונים חוצבים. ובעצם הסיפור שלהם, לא כולם בעצם ידעו את הסיפור של עצמם שם אפילו בציוויליזציה הזאת, אבל הסיפור המקורי שעבר רק בין יודעי דבר היה שבעצם איזושהי כת מסתורית הביאה אותם לשם לפני רבות בשנים. זה כת שהתעניינה בכל מיני משאבים ומחצבים, ולכן היא גידלה לתוך הציוויליזציה הזאת קומץ של אנשים שברבות השנים התפתחו וגדלו והתרבו, והיו, אולי אפשר לקרוא להם סוג של אומה, של שבטים שחיו עמוק עמוק במרתפים בכל מיני היכלות שנחצבו ממש מעשה ידיהם. וכמובן שברבות השנים התפתחה שגרת חיים שהייתה אופיינית אך ורק לאנשי המערה, היות שבשביל לחיות שם היה צריכים גם כן תנאים מאוד מאוד מסוימים. אז כמובן שפרלמנט החוצבים בא בכל תרועה על כל איזשהו ממצא גאוני טכנולוגי שהקל על חייהם שם במערה החשוכה. בהתחלה הם ייצרו כל מיני מקלות הליכה מיוחדים שיעזרו להם להתנייד בתוך המערה הזאת. במשך הזמן הם צ'יפרו אותם ביותר ויותר ממצאים חדשנים, כמו איזושהי חליפה מיוחדת שהתאימה לממדי כל איש ואיש, והקל עליו את ההליכה וריפדה לו את הנקיקים והסלעים בתוך המעמקים. ואפילו פיתחו שם איזשהו גלאים של עצמים, כמו משהו איזושהי טכנולוגיה שמתבססת לצורך העניין בתדרי הקול של העטלפים שעפים במערות. אז ככה זה היה מובנה בתוך החליפה הזאת איזשהו משהו ככה מאוד מתוחכם שעזר לאנשים ללכת בחשיכה, באופל, אבל לקלוט על ידי משהו שמשליך גלי קול, לקלוט את העצמים שנמצאים בסביבה. וככה בעצם הם לאט לאט השתדרגו וחיו את חייהם, כאשר עיקר המחצבים הולכים כמובן לטובת הפרלמנט, שתמיד דאג לייקר את ערך העבודה בעיני הפועלים החרוצים. כמובן שחלקם לא קופח בעניין של חיי הפנאי והתרבות. לצורך העניין היו מנהלים כל מיני תחרויות, אני יודע איזה תחרויות, אולי בריסוק סלעים, אני לא יודע, מסיבות הוללות, ואפילו מופעים של פנסים מהבהבים. כן, שם זה היה ממש ממש חידוש, פנסים מהבהבים, זה משהו שבמערה שם זה לא היה דבר מובן מאליו. בכל אופן, הם עבדו בנאמנות והמשיכו לחסוך פרוטה לפרוטה, וכמובן, כמו כל יצור אנושי שרוצה ככה למצוא את ההרחבה שלו ואת הארבע עמותיו ואת סביבת המגורים שלו, אז תמיד היה את הרצון הזה להגיע לאיזושהי רמה של בסיס של חיים, של הרחבה, ובשביל זה הפועלים היו צריכים לעבוד מאוד 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 קשה. אחד הדברים שהיו מאוד מאוד חשובים לפרלמנט החוצבים הוא לבזר את כל הענפים של החיים, אם זה משכל ותרבות וחינוך וכלכלה, בתוך הליין הזה, המהלך הזה העבדותי, כדי שלא יהיה ככה להבטיח את השליטה על התודעה של הבני אדם, כדי שכולם באמת יהיו כמה שיותר בתוך כל השבלונות הקטנוניות האלה שהם יצרו. כל פעם הם דאגו לשנות חוקים, להוסיף חוקים, להוסיף חוקים, לשנות חוקים, וליצור כל מיני הגבלות ופרוצדורות וכל עניין. אבל כמובן ששגרה שהיא לא באמת טבעית ולא אנושית, בלי ספק שיווצרו קונפליקטים. אנשים אפילו לא הבינו מהם הקונפליקטים, זאת אומרת מה המקור לקונפליקטים. אז הם באופן טבעי הבינו שהם יצטרכו להצביע על נקודה מסוימת כדי לקבול על משהו, כי סתם לבוא להגיד שיש פה איזשהו קנוניה, שיש פה משהו שמשרת משהו אפל, זה נשמע מגוחך, בפרט שהחיים נראים כל כך מרשימים ומסודרים, ככה עם כל המערכות של הפרלמנט החוצבים שמינה כל מיני ועדות למיניהם. אבל כשהיה איזשהו עילה לערער על איזשהו משהו בנוגע למתן זכויות, אז נוצר ממילא כל מיני פרובוקציות, וזה בעצם העמיד את הפרלמנט והוועדות בכל מיני סיטואציות. אבל ככל שהדברים האלה התעצמו, הם דווקא נהנו מזה, כי זה היה המומחיות שלהם. היה להם טוב טוב את הידע איך לשווק את כביכול המתן השירות שלהם. כמובן שהם תמיד ידעו איך להציג את הדברים בצורה יפה, כאילו שיש אפשרות לממש זכויות ולקבל גם ביטוח במחיר מבצע, אם קורה איזשהו התמוטטות, איזשהו נזק, נפילה של סלע. כן, לא עניין אותם במיוחד לבטח את המבנים ואת התשתיות. הפוך, היה להם עניין לפמפם שהמחצבה צריכה תמיד להיות בתחזוקה מתמדת, כי אם לא, אז זה יכול להיות להוות סכנה של ממש. אז לכן הם חייבו תמיד את האנשים להיות קשובים ודרוכים, ולהיות תמיד במצב של מתח, ולהיות תמיד במצב של לשמוע להוראות ולעקוב אחרי תרחישים, כדי להבטיח את שלום כל החוצבים בתוך המערה. ברבות הימים, לכשהפרלמנט הבין שהוא השיג את מבקשו על ידי כל העבודה הענפה של החוצבים שגרו שם במשך ימי שנותם, במשך כמה דורות, אז הם הצליחו להפריח כל מיני שמועות וחששות בנוגע לחוסר במשאבים. והדברים היו מכוונים בעיקר למשאבים כמו נפט, שנועד לבעירה, לחימום, כמובן לבישול וכאלו. והטענה הייתה שמכיוון שהמשאבים הם דלים עבור כולם, ומכיוון שהאש שמייצרים במערה דוחה את החמצן שיש במערה, ממילא לא שייך לאפשר שימוש חופשי במשאבים, וצריכים להקציב אותם, וצריך מעורבות פרטנית של הפרלמנט בכל תנועה ותנועה ושימוש של כל אחד ואחד מהנתינים שחיים במערה. כמובן שזה עורר כל שערה ומהומה, והיו כאלה שישרו קו ואמרו, אנחנו סומכים על הפרלמנט ואנחנו רוצים לחיות באמת בשלום ובביטחון. והיו כאלה שהם חקרו את האמיתות של הטענות והבינו שזה הבל, וזה בעצם מתחבר להם לכל מיני תוכניות אחרות שהם כבר שמעו עליהם בעבר. וזה למשל הצביע על איזושהי ידיעה ברורה ומוכחת שבעבר הפרלמנט הנפשע הזה השתמש בילדים של החוצבים בשביל ליצוק אבני יסוד ופינה עבור החלות שהם בנו לעצמם, החלות פרטיים, פנימיים, סודיים, ששירתו אך ורק את המועדון הפנימי של הפרלמנט, ולשם כך הם השתמשו בגולגלות ועצמות של ילדים שהם עיצבו אותם בתוך הבנייה של אבני היסוד להקמת כל מיני החלות ומבואות שפיארו את הכניסה לטרקלינים של הפרלמנט הזה, וממילא הם הבינו שגם פה זה רק טוענה הם מבקשים, כי אין באמת שום חשש מהעניין הזה של חוסר במשאבים. וכנראה שבעצם הרעיון שלהם, כמו שהוא נחשף, זה היה בעצם דילול של אנשי המערה, כי זה היה טוענה שאמרו שאי אפשר שכולם ישתמשו בשווה במשאבים בו זמנית. המשאבים יכלו, החמצן יידחה מהמערה וחיי כולם יהיו בסכנה, ולכן צריכים לדלל את האוכלוסייה ולפקח על המשאבים בצורה פרטנית. עד כאן בעצם זה היה הקונספירציה הזאת שהם יזמו אותם חברי הפרלמנט. אבל צריך להקדים שפה ושם היו אנשים שבעצם דיברו כל הזמן והצביעו על זה שיש עולם מעבר למערה. הם שמעו על זה, וכשזה עלה מדי פעם, זה עלה מדי פעם במערה, שהיו אנשים שטענו שאכן יש להם ידיעה שיש עולם מעבר למערה, ששם בכלל אין שום מחסור במשאבים, לא צריך אש בשביל חימום ולא בשביל בישול, זאת אומרת לא צריך משאבים מצומצמים בשביל להפיק אש, אלא יש עצים בשפע ויש אור שמש לחמם את כולם, ולא צריך ביטוחים של רפואה, כי יש כל כך הרבה צמחי מרפא נפלאים, יש כל כך הרבה צמחי מרפא שאפשר להפיק מהם תרופות, אז לא צריך ביטוח רפואי בכלל, ויש בעולם הזה שם כל כך הרבה מים, אז לא צריך לשלם בכלל על המים, וגם האוויר הוא פתוח ובשפע, אז לא צריך להתמקם בכל מיני צורות ואישורים וקומבינות בשביל להתאים את החיים לתנאים של המערה, כי שם החיים הם ממש פלאיים, יש מים ופירות מתוקים, האוכל הוא לא כמו במערה, במערה עשו פיתחו איזושהי טכנולוגיה של שילוב של קרינה על משטח שיש בו רטיבות ועובש, ואז יצרו באיזושהי צורה מלאכותית סוג של כל מיני פטריות, שמזה אנשי המערה היו חיים, מהפטריות האלה. אבל שם למעלה בעולם שמחוץ ככה הלכה איזושהי שמועה, יש פירות, יש מים, יש אור, יש שמש, יש עצים, אפשר לעשות אש כמה שרוצים, לבשל, לאכול, וצמחי מרפא והכל, ויש מרחבים גדולים, ואפשר ממש בלי הרבה מאמץ כל אחד ימצא לו איזשהו מרחב חיים, מרחב מחיה, ולהקים לו את הממלכה הקטנה שלו, ואין צורך באישורים, ואין צורך בפרלמנט, ואין צורך בפרוצדורות, ואין צורך בכלום. אבל זה רק שמועה כזאת שהלכה, והיו אנשים שפנים פנימה הם האמינו בזה, הם הבינו, כי הם ידעו, הם הרגישו שהחיים איך שלהם, איך שהם חיים במערה, זה לא חיים טבעיים, זה לא, הם הרגישו בפנים שזה לא ככה אמורים לחיות, שזה לא הטבע האנושי שלהם, שצריך להסתגל לאופן של חיים שכאלו בתוך מערה. אז באמת קמה איזשהו רוח ותנועה שדיברו מזה, אבל כמובן שהוועד הפרלמנט דאג להגחיך כל טענה שכזו, שזה סך הכל הזיה ואנשים שהם לא מבינים מה הם מדברים, וגם אנשים שטענו על העוולות. אבל כשמדובר על להילחם בעוולות של הפרלמנט, אז באופן טבעי אנשים לא חשבו שבאמת זה כזה מעשי מעכשיו לעכשיו להתחיל לחפש את הדרך להגיע למקום הזה שהוא נקרא ארץ, ששם אפשר לחיות בהרחבה. אנשים לא חשבו על זה בכלל, אנשים היו בטוחים שכל הדרך הכי נכונה זה פשוט להוכיח שהפרלמנט הוא שקרן, ופשוט להילחם בתוך התנאים של המערב על הזכויות של החוטפים. זה ככה אנשים, זה היה האינסטינג הטבעי שלהם. הם לא, כמה שזה, הם הבינו מרחוק שיש מציאות כזאת של עולם נפלא מחוץ למערה שהם גדלו בה, אבל זה לא משהו שהיה כל כך מוחשי אצלהם באינסטינקטיבי לפעול על פי זה. אז הם המשיכו להיאבק עם הפרלמנט, אבל ככל שהם נאבקו עם הפרלמנט, הפרלמנט הלך דווקא יותר חזק ויותר חזק, והוא בכלל לא ניהל איתם שום דו-שיח, שום מסע ומתן הגיוני על הטיעונים שלהם. אז זה בעצם עד כאן המהלך הזה של הוועד הזה של החוצבים, שניסה להתקומם ולהקים כל זעקה על העוולות האלה. מכאן נלך לתקופה מקראית במצרים, פרעה, עם ישראל שעבדו את פרעה. כן, אז שמה כשזה התחיל, זה גם כן התחיל באותו צורה של ועד החוצבים שעבדו, והיה להם כאילו כביכול תחושה שזה קדמה ושיש להם פה פרויקטים שממש מאתגרים ומתקדמים וחשובים, והם הרגישו החברה המובחרת שהם בונים את המחצבים של המערה, או במקביל מה שהיה מצרים את הפירמידות. ובאמת בהתחלה גם פרעו וכל המצרים גם באו והתכבדו בעם ישראל, שהם הנבחרת החשובה שמבצעת את הפרויקט הזה, וכולם עבדו ביחד. לאט לאט המצרים ככה השתחלו מהמתחם של העבודה, עוד קצת ועוד קצת, עד שרק עם ישראל נשארו בעבודה, ופתאום זה כבר התחיל לקבל עוד חוקים ועוד חוקים ועוד תקנות ועוד כל מיני שדרוגים ותוספות, עד שכתוב ושימו עליו שרי מיסים, כל מיני מיסים. זה נפח להיות כבר משהו ככה, מתכונת קבועה של חיים, של מיסים, של חוק, של חומר ולבנים שצריכים כל פעם להביא ולהספיק בשביל העבדות. וכמובן היה להם גם את התנאים שם שהם היו וקיבלו בתוך המציאות הזאת של מצרים, של השעבוד. עובדה שביציאת מצרים הרבה 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 לא רצו בכלל לצאת, ולכן הם מתו במכת חושך, כי היו הרבה רשעים בעם ישראל שלא רצו לצאת ממצרים, הרבה מאוד שלא רצו לצאת. אותו דבר כמו האלה שהיו במערה שם, הם לא האמינו שהם צריכים בכלל לחפש את הדרך לצאת מהמערה במקום להתווכח על הזכויות שלהם עם פרלמנט העובדים. מה היה באמת בסופו של דבר במצרים? כשמשה רבנו בא, הוא שינה את כללי המשחק. הוא בכלל, הוא הביא לפרעה איזשהו שוק, שהוא אמר לו, שלח את עמי ויעבדוני במדבר. אתה מבין? כאילו, הוא שינה את כללי המשחק, הוא לא דן איתו על זכויות, על עבודות. כאילו, עם ישראל, כשמשה רבנו הגיע, אז באמת נהיה על פניו מצב שנהיה יותר עבדות, ואז עם ישראל בחו למשה, ואז משה אמר לקדוש ברוך הוא, מאז באתי אל פרעה לדבר בשמך הערה על העם הזה. כן? כי אז פרעה דווקא רצה יותר להקשיח את העמדה שלו ויותר להשתלח בעם ישראל עם עבדות קשה. אבל כל הקונטרה הזאת שפרעה קיבל ממשה רבנו להקשיח את העמדה שלו, זה סך הכל היה תהליך, זה היה סך הכל תהליך שבסופו של דבר הוביל לנקודה האמיתית. והנקודה האמיתית היא, זה שלח את עמי ויעבדוני במדבר. אין איזשהו, זה, כן, עם ישראל אמרו, טענו עם אלו ששעבדו אותם, אמרו להם, למה תעשו ככה, תעשה כל העבדיך, אתם לא נותנים לנו תבן, ועכשיו אתם גם מחייבים אותנו לאסוף, כאילו דנו איתם בזכויות, בתנאים של העבודה, כי הם כבר הבינו שזה כאילו כביכול זה המקום שלהם, זה המתחם שלהם. עכשיו מה שהם צריכים זה לטעון איתם, למה אתם מחייבים אותנו יותר לעבוד קשה, או עכשיו אתם מחייבים אותנו גם לקושש את התבן בשביל הלבנים, בשביל העבודה. אבל משה רבנו הוא בכלל בא ושם על השולחן כללי משחק אחרים, שלח את עמי ויעבדו לי במדבר. ובסופו של דבר זה היה הצעקה של עם ישראל שהוציאו אותם משם, כי פרעו הבין שברגע שעם ישראל הם חושבים בכלל על משהו, זה היה מלחמה שלו, תכבד העבודה ויעשו ואל ישרו בדברי שקר. הוא לא רצה שזה יעלה על המחשבה שלהם, הוא לא רצה שזה יהיה בכלל בלקסיקון. אז הוא התגבר דווקא ביותר להציב כל מיני תנאים וליצור בשבילם עולם שלם של זכויות וחובות ותנאים והגבלות ואורח חיים, שכאילו זה עכשיו המתכונת, ואתם סתם נרפים שאתם אומרים לכאן נסבחה לאלוקנו. אבל זה לא עזר לו, כי הכוח הפנימי האמיתי של היהודים, של עם ישראל, שכן נאמינו ויאמן העם, הוא היה יותר חזק מזה. אמנם זה לא פשוט, אמנם זה היה כרוך בשעבוד, אבל מבפנים, היות שהם ידעו שכן, שקיים עולם בחוץ, שקיים עולם של חירות, של לעבוד את השם שנלכה נסבחה לאלוקנו, בצוננו ובקרנו לך, בנערנו וזקננו וכו'. אותו דבר כמו בסיפור הזה של אנשי המערה, ככל שהם הבינו מבפנים שזה דבר שהוא פשוט צריך להיות מעשי ומוחשי, וכל העניין הוא בסך הכל ללכת ולשנות את כללי המשחק, ולא ללחם על זכויות שהן לא זכויות, לחיות באיזשהו חור במערה, אלא להתחבר לממד האמיתי של החיים, שזה מתוך האמונה של השם הארץ ומלואה, שכלי בני ישראל עבדים, עבדי הם ולא עבדים לעבדים. אז הרמה היא אחרת, ואין מקום לקטנות הזאת של הרוע לבוא ולנהל בכלל את כללי המשחק, כי כל הכוח של הרוע הזה שהוא מצליח לנהל כללי משחק, זה רק מתי שהוא מצליח להכניס אותנו לתבניות, לשבלונות האלה של הקטנוניות שלהם. כי הרי זה אנשים הכי 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 נחותים, הכי הכי נחותים והכי קטנוניים, ומכאן נגיע גם לעניין של פורים. הרי אמן בעצמו היה בן אדם מאוד שטותי וקטנוני וטיפש. אם הוא היה יכול להציע למלך אשוורוש כזה דבר, שלכתוב להיות כל איש שורר בביתו, הוא מדבר בלשון עמו, כאילו שהוא ראה את הסיפור הזה עם המלכה ושתי כאיזשהו טוענה לחזק את המלכות שלו בבית על אשתו, כאילו הרגיש שאין לו מספיק כבוד בבית, אז זה מראה שהוא בעצם היה בן אדם שהוא היה מאוד מאוד מונח בקטנוניות. וזה בעצם מלמד על כל המהלך הזה, על כל ההלך רוח וההתנהלות של הסיטרא אחרא. אותו דבר מה שהוא אמר, וכל זה איננו שווה לי, יש לו את כל הכבוד שבעולם, כולם משתהבים לו. המלכה הזמינה אותו למשתה לבד, רק אחד לא משתהווה לו. ואותו דבר, כן, מרדכי יהודי, שהוא, כאילו, ביחס למשה רבנו, גם מרדכי יהודי, לא הכרעה ולא השתהווה, הוא בא ושינה את כללי המשחק. אז המן, הוא רצה בעצם להתגבר, ולבסס את הכוהניות שלו, שהמקור שלה זה הקטנות הזאת. וזה כל המהלכים והמניעים שלהם, שהם יוצרים את התבניות האלה ואת החוקים ואת ההגבלות על בני אדם. אז גם מה שהמן אמר, את חוקי המלך אינם עושים, למלך אין שווה להניחם, הוא דיבר על חוקים, הוא דיבר על כל מיני, כמו שמובא במדרש, שעם ישראל הם יש להם כאילו מציאות משלהם, אומרים להם צריכים לעשות ככה, צריכים לעבוד, צריכים זה, אומרים לך שבת היום, שבת היום, כל מיני כאלה טיעונים של מישהו שבא מהמקום הזה של ההגבלות והחוקים. אבל מרדכי לא הכרע ולא השתהווה, הוא הבין שבעצם מרדכי ידע את כל אשר נעשה. בעצם הוא הבין את השורש, מאיפה נמשך כל החורבן הזה, כל הגלות הזאת. אז אנשים יכולים לטעון, מרדכי, הוא לא קרע ולא השתהווה, הוא זה שכאילו גרם להמן לזה להתעורר. אבל באמת זה כבר היה חתום לפני כן ממתי שנהנו מסעודתו של אותו רשע, שגם מסעודתו של אותו רשע זה היה גם כן סוג של יחסי ציבור, וגם לעגן את כל האוכלוסייה היהודית בבית המלך, ולכן כתוב שעם ישראל התחייבו על זה שהם נהנו מסעודתו של אותו רשע, וגם כתוב שנכשלו שם בנשים נוכריות ובעבוד הזה, אז היה להם כתרוג מאוד גדול. אפילו שכתוב, השתייה כדת, אין אונס, אמרו חכמים, כדת של תורה, זאת אומרת שהם עשו את הסעודה עם הכשרים, הכל עם פיקוח של הרבנות של שושן. בקיצור, היה הכל לעשות כרצון איש ואיש, אין בעיה, הכל בסדר, רק מה, תהיו חלק מהמלכות, חלק מהסיסטם, חלק מהחברה הרגילה. וכי הם ידעו שברגע שהם בעצם הם חלק מהתכונה והאורח חיים של כולם, אז הם נכנסים לשבלונות, אז הם נכנסו למערה, אז הם חיים לפי התנאים של הפרלמנט החוצבים. ועכשיו תעשו את מה שאנחנו אומרים לכם לעשות, ואל תגידו לנו שבת היום ואת בלבלנו את השכל, יש לכם את הזכויות והחובות של כל הבני האדם. אבל מי בעצם זה שלוקח את הזכויות לעצמו? זה בן אדם טיפש קטנוני שרוצה שכולם ישתחוו לו. זה לא שבאמת יש פה איזשהו עניין, הם תמיד צריכים להציג את זה כביכול כמשהו נאור וחשוב. אם סתם מסתכל כבר על התקופה של היום, הרשעים האלה, הרי זה שכל כך שקוף, אני לא, בכלל לא יודע איך אפשר בכלל לדבר בכלל על חיסונים, או על, לא משנה על מה, על בחירות לשם, או על כל מיני דברים שמעלים אותם בכלל, כל מיני נושאים לדיון, בנושאים של דיור, של כלכלה, של חינוך, לא משנה מה, של רווחה שמתערבים בחיי משפחה. כל דבר, אין דבר אחד שהוא נורמטיבי, שהוא הגיוני באור החיים הזה שהם מנהלים בשביל האזרחים, שהם אף אחד לא שם אותם בכלל, שהם יבואו ויגידו לבן אדם תעשה ככה או לא תעשה ככה, במה תאמין, במה לא תאמין, מה זה הדרת נשים, מה זה לא הדרת נשים, כל מיני שטויות, כל מיני טמטומים, כל מיני נושאים שבכלל מעליב לי לראות את זה על מסך. ומי מדבר בכלל על הכנסת, על כל המוקיונים האלה שם, זה כאילו כזה אלבון, כאילו זה קטנוניות, זה אנשים כל כך מפגרים, כל כך קטנונים, שזה ממש מעליב את האינטליגנציה בכלל לשמוע אותם ולראות את הדברים הבזויים שמשדרים לעם. אח הגדול, אח אמו, לא יודע מה, כל מיני חרטות, כל מיני דברים רדודים שמתאמצים רק כמה שיותר, כמה שיותר שהרמה תהיה יותר רדודה ויותר רדודה ויותר רדודה. ואחרי שאנשים כבר רגילים שנים לנהל שיח כל כך ירוד ובלי שום בסיס אנושי של כבוד, לא משנה מי אתה, מה אתה, אבל יש בסיס אנושי של שיח בין בני אדם, הם הורידו את ה... אין, אי אפשר להגיד שהם הורידו את הרמה, כי אין רמה, אין רמה. זה מדובר באנשים קטנוניים שכל העניין שלהם זה רק איך להשתלח. אף פעם בחיים לא תראו תוכנית בטלוויזיה, חדשות, שיש שם רמה, שיש שם חוכמה, אין כזה דבר. זה רק טכניקות איך לעקוץ, איך להוציא דברים מהקשרם בצורה רדודה ושטחית, ואף פעם לא לתת באמת את הביטוי לחוכמה, למחקר האמיתי, להתבוננות בין טוב לרע, אמת ושקר. אין, זה לא קיים שם. אז בכלל איך מתחילים בכלל לנהל איתם דו-שיח בכלל? איך בכלל אפשר לבוא ולהסתמך על כזה מערכת קלוקלת, שהם מדברים גם בכלל על כל מה שקורה בבריאות, על כן חיסונים, לא חיסונים. אתם רואים שמדברים איתכם כבן אדם לבן אדם בצורה בוגרת ומכובדת, כבני אדם שמבינים שהם עכשיו נמצאים בסיטואציה שהם נותנים כתף אחד לשני, או שהם מדברים איתכם בכל מיני שפה של מניפולציות ועקיצות ובצורה כזאת שכל כמה דקות משנים את האמירה, את הנוסחה, את ההחלטה, את ההתנאיה, ולא משנה המילים שלהם והגדרות שלהם. זה הכל בצורה כל כך, אפילו לא להגיד זולה, כי זה, 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 אין לזה שום קו מתאר בכלל לתאר את הצורה הפושעת והנחותה והקטנונית והשפלה הזאת. איך שהם מנהלים אחריהם אנשים במרוץ ומחול שדים לפחד, להשתגע, לעשות דברים לא אחראים ומסוכנים. וכמובן מה שעומד על הפרק הרגע בראש ובראשונה זה החיסונים ההרסניים המסוכנים האלה שכבר הרבה נפגעו מהם, וזה שקוף וברור, אין שום דיבור נורמלי. גם אם באמת היה להם רופאים שחושבים שזה כן טוב, היה לכל הפחות צריך פעם אחת לעשות איזשהו מפגש אמיתי בגובה העיניים, בלי פימפומים, בלי לחצים, בלי שיגעונות. בואו, אנחנו אחים לצרה, בואו באמת נפתח הכל על השולחן, לאט לאט. איפה זה קיים? אז אנשים, הבעיה היא זה לא הם, הבעיה זה האזרחים. הרי אם נחשוב לעצמנו, 95% מכל הבעיות האלה שגדלנו עליהם מגיל אפס, כל מיני סכסוכים בין אוכלוסיות, לא רק שהיו יכולים להיפטר, הם לא היו אמורים להיווצר מלכתחילה. רק הבעיה היא שאנשים מוזנים מהמערכות של המדינה הזאת, עם כל התבניות והמשבצות הקטנוניות האלה, אין אם זה מערכות מידע, מערכות חינוך, לא משנה מה, שכל העסקם הזה אך ורק להנציח את הקונפליקטים, את הפילוגים. אפשר להגיד שאנשים מוזנים, תרתי משמע, גם מוזנים, התזונה לקויה ומן הסתם זה גם תורם את החלק של זה לתפקוד לקוי של מחשיבה, וגם מוזנים מהמידע מגיל אפס. אז זה יוצר מצב של ממש אלבון באינטליגנציה, שנכשלים על שטויות, על בעיות שבכלל לא היו אמורים להיות קיימות. לכתחילה, רק מה הבעיה היא? שלצערנו,
שהאזרחים מסתכלים על עצמם בצורה כל כך בזויה, שהם כבר אין להם כבוד עצמי, שהם לא דורשים שיתייחסו להם בכבוד, שהם לא דורשים שיהיה שיח בכלל מכבד. אין, זה אנשים כבר התרגלו לחיות בתוך שבלונות במשך שנים. אז גם הקונספירטורים שעכשיו טוענים על עוולות וטענות ותביעות ועורכי דינים, אני לא אומר מה כן מה לא, אני רק אומר שחבר'ה, אין פה עם מי להתנע, אין פה מול מי להתדיין בכלל. אין פה מול מי להתדיין, זה חבורה של חלאות, זה כל מיני אמנים מטומטמים שיש להם איזשהו אישה שממררת להם את החיים בבית, ואין להם שום עמוד שדרה בכלל איך להתנהל בצורה אנושית מול האישה שלהם, אז בטח אין להם שום עמוד שדרה בכלל איך להתנהל מול אוכלוסייה. זה אנשים הכי נחותים. אבל אם אנחנו נשנה את כללי המשחק, אנחנו נתייחס אל עצמנו ברמה בוגרת, לא, עכשיו אין טעם בכלל לנהל איתם שום שיח ושום תביעות, ולא בגץ ולא אמו, כולם שקרנים. אין שום עניין איתם, וזה לא משנה איזה רב אמר מה ואיזה רב אמרו לו מה, זה לא מעניין. זה לא משנה, כולם נהנו מסעודתו של אותו רשע. גם הרב קניבסקי נהנה מסעודתו של אותו רשע, גם העובדיה יוסף נהנה מסעודתו של אותו רשע. כולם נהנו, כולם היו בפוליטיקה, כולם השתתפו בבחירות. זה לא העניין, כולם נכנסו לתוך השבלונה הזאת של מה כן ומה לא, ואיזה זכויות תקבלו, ומה אתם תתחייבו למדינה, ואיזה תקציבים. עזבו, זה לא שיח, זה לא שיח. אם חרדים היו גברים, אם היו אמיתיים, הם היו מזמן, הרי מי זה שרצה להתחבר עם המדינה? המדינה בעצמה, בן גוריון בא לבית של החזוניש, ובא לבית של הרמי בריסק. אז שהוא בא לחזוניש, ראו את החזוניש באמצע, מוריד את המשקפיים, שאלו אותו, למה הורדת את המשקפיים תוך כדי שדיברת עם בן גורגור? אז הוא אמר, ידעתי אמנם שהוא קליפה, אבל לא ידעתי עד כדי כך. אז בעצם הוא רואים שהוא בעצמו הודע שהוא לא ידע בכלל מול מי יש לו עסק. לעומת זה, בן גורגור התבטא פעם שהיחיד שבאמת הוא מפחד ממנו זה הרב מסאטמר, בגלל כאילו מהרבנים שיש להם הנהגה, הכוונה, היו כמובן עוד צדיקים, אבל הכוונה אלה שהיה להם ציבור שהנהיגו, היה עוד צדיקים שידעו את האמת, אבל אחרי קום המדינה כבר לא היו מנהיגים כל כך, לא היה להם הנהגה כי הם לא רצו לקבל הנהגה. אבל הרב מסאטמר, בשונה מכל מיני אחרים שקיבלו הנהגה אחרי כל מיני מינויים של מפלגות וכו' וכו', הוא אמר, בן גורגור אמר עליו שהוא היחיד שהוא יודע מה הוא רוצה, שהוא עקבי באמת, עקבי באמת. אז הוא באמת אמר שהוא היחיד שהוא עוד מקווה שהוא יצליח ככה להתגבר על האמת שלו. והרב מסאטמר, שהוא שמע את זה, אמר, חס ושלום, בזכות אבותיי הקדושים הוא לא יצליח. זאת אומרת שיש פה עסק עם קליפות, יש פה עסק עם נחשים, שהאומנות שלהם זה איך להכניס אותנו לתוך קליפות והפרד ומשול ותבניות וקטנוניות. אז באמת אין שום עניין איתם, כי אם בסופו של דבר כולם היו בתוך המהלך הזה של המשחק הזה של הפוליטיקה,
וכולם נהנו מזעודתו של אותו רשע, אז כולם שיחקו לפי הכללים של הבעל דבר. אז מה שהתחלתי להגיד מקודם, אם החרדים היו גברים, אז הם היו מנהלים מציאות בפני עצמה שלמה, כי מי שהתחיל וחיפש את החרדים זה היה בן גוריון, שהוא בא אליהם, הוא חיפש אותם. הוא בא לבית של החזוני של הרב מבריסק. אז אם החרדים היו באמת עם רצון אמיתי לעשות משהו אמיתי לכבוד בורא העולם, הם לא היו מתלקקים כמו באותו רמה של קטנוניות, של לקבל סומים מכל מיני פוליטיקאים מפגרים, מטומטמים, חולרות, רוצחים, דוחים, נאלחים, כמו בן גוריון וחבר הרוצחים ששיתפו פעולה עם הנאצים בזמן השואה. הם לא היו עושים את זה, הם היו פשוט מבינים שהם נאמנים לקדוש ברוך הוא, והם עושים להם מהלך של, שהם בונים לעצם כלכלה לבד, ומייצרים וסוחרים בצורה עצמאית, ואומרים להם שלום לציונים, אנחנו יש לנו מונופול משלנו על ייצור, ואז מילה לא היו רואים כל מיני בחורי ישיבה משועממים מהחיים, שאין להם מה לעשות עם עצמם, כי הראש ישיבה שלהם הכריח אותם לשבת בישיבה עד אחרי סדר ג' וכבר נשבר לו הכלים, אז הוא מחפש בליל שישי ללכת לאכול צ'ונט, ובדיוק יש גם חיסונים, ובדיוק גם שמע משהו שאולי רב קניבסקי אמר כן או לא, או למה לא, ופירר או משהו, יאללה למה לא, אז נטחן גם צ'ונט על הדרך. לא היינו רואים בחורי ישיבות שבבין הזמן הם מתפרפרים, כאילו תפסו אותם באיזשהו כלוב ושחררו אותם עכשיו. היינו רואים אנשים שהיו אחרים על עצמם, בונים לעצם קודם כל גם כלכלה. מי שיכול ללמוד תורה לומד תורה, מי שצריך לעבוד עובד. יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ, אמרו חזל, אף אחד לא ישנה את זה, גם לא הרב קניבסקי, אף אחד לא יכול לשנות את זה, זה אמרו חכמים. ובפרט שרואים בחוש את הצורך הזה בדור הזה, איך שמעתי איזה אמרה שאיזה מישהו אמר בתימן, היו אומרים היצר הרע יוצא בטוריה, ואני שעובדים פיזית היצר הרע יוצא, לא צריך את זה, זה את הפתגם הזה, זה דברי חכמים. בפרט שרואים בחוש יש כאלה שהם יותר מסוגלים ללמוד, כאלה שפחות, אז למה לא תנצלו את זה, גם לתת רפואה לתנפש לאנשים שרוצים לעבוד, וגם הייתם עצמאים והייתם עושים לכם מונופול משלכם על סחר בכל מיני דברים שאתם מייצרים לבד, אם היה לכם קצת נאמנות לקדוש ברוך הוא. אבל אין לכם, לא היה להם שום נאמנות לקדוש ברוך הוא. אז בשביל זה הם נהנו מסעודתו של אותו רשע, הם נהנו להיכנס לתוך כל הקטנוניות האלה ונשארו קטנוניים עד היום. לכן קל לסחוב אותם לקבל חיסון תמורת צ'ונט, זה הרמה, אין מה לעשות, זה הרמה גם של אלה שמחלקים את הצ'ונט ואת החיסונים הרוצחים האלה, כמו כל מיני מוקיונים ושפנים כמו הביבי הזה ולזה, וכל מיני פוליטיקאים אחרים שפשוט אין להם צלם אנוש, זה כן, המנים בעידן המודרני, וגם לאלה שכאילו כביכול מנסים להתיימר שהם בני תורה, אני יודע מה, אני לא חס ושלום לא אומר על כולם, אבל צערנו זה דבר שהוא שכיח, וזה חוזר לאותו שורש, לאותו נקודה שפשוט צריך להגיד נלך נזבחה לאלוקנו בנערנו ובזקננו נלך בצלנו ובבקרנו. כל עוד שלא מאמינים שזה קיים, כל עוד שלא מאמינים שזה המציאות היחידה שיש בעולם, כל עוד שלא מאמינים שיש עולם שלם מחוץ למערה שאנחנו חיים בה, אז אנחנו נמשיך לנהל דו-שיח על כל מיני זכויות של עבדים, של נתינים, של יצורי אופל שחיים בתוך מערה, שאין להם שום אינטליגנציה, לא מבינים בכלל את היופי, את החוקים האמיתיים שיש בבריאה, של אסור מרע ועשה טוב, של הנתינה, של הגוונים היפים שיש באישיות של כל בן אדם. ככל שאנשים חיו יותר קרוב לטבע, החיים היו הרבה יותר מעניינים. כמה שנראה לנו היום שזה כאילו חיים מעניינים בגלל שיש אינטרנט וסרטים, אנחנו מבינים כמה אנחנו זומבים. כי פעם שאנשים היו חיים ומחוברים לטבע, היה להם מגוון שלם של אישיות ושל כל מיני תכונות נפלאות וחדות והומור. אי אפשר לתאר בכלל את השנינות, את החוכמת חיים, את הדברים הנפלאים שאנשים, מתי שיהיה להם את הכימיה, את החיבור עם ההרמוניה, עם הטבע, עם הרוחניות שמחיה את כל הבריאה הזאת, איזה דברים נפלאים זה יצר. לעומת זה אנחנו היום עדים ליותר ויותר מוטציות של אנשים זומבים, חולנים, שמחכים כל מיני סלבים מטומטמים. כל מה שהתרגלנו לראות זה רק דרך מסכים, זה רק שמראים לנו כאילו איזשהו משהו ומציגים לנו אותו עם איזשהו אפקט של איזשהו סרט. אין לנו בכלל את הגוון האמיתי לחיות לבד בצורה עצמאית, בחשיבה עצמאית ובלתי תלויה ומהונדסת. כדי שיהיה לנו את האפשרות, את הכלים, להתהבר עם היופי שיש בבריאה, ולמצוא כל אחד את הגוון שלו. אנחנו לא מאמינים בכלל, לא מאמינים שיש לכל אחד את היופי, את הגוון שלו, לא מאמינים שזה קיים, שיש עולם של טוב, של קבלת עול מלכות שמיים. הרי כתוב, הדר קיבלו בימי חשברוש מאהבה, זה היה היופי. ומה העניין של הדר קיבלו בימי חשברוש למה שדיברנו? שחכמים אמרו, כל המקבל על עצמו עול תורה, מעבירים ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ. אז זה היה העניין, העבירו מהם עול מלכות ועול דרך ארץ. העבירו מהם עול מלכות ועול דרך ארץ. בגלל שהדר קיבלו בימי חשברוש מאהבה, הם תפסו את הטעות שלהם, הם חשבו בהתחלה שהיה להם קהילות של יהודים שהם נהנו בסעודתו של אותו רשע, שהם היו חלק מהחברה, שהם גם כן היו צריכים לתת דין וחשבון לאמן אם שבת היום או לא שבת היום. ברגע שקיבלו באמת מאהבה את התורה בימי חשברוש, אז כל המקבל על עצמו עול תורה מעבירין ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ. אבל קבל עצמו עול מלכות תורה, עול תורה שבאמת לא משהו ש... يعني עושים איזשהו הדמיה, הדבקה כזאת, שהנה, כמו שכל הדברים שמציגים לנו בצורה רעבתנית בסרטים או בכל מיני ערוצים של תקשורת, מראים לנו איך לחיות, איך לאהוב, גם את התורה מראים לנו איך לומדים תורה, מה זה להיות בן תורה, הכל זה כל מיני המצאות שהמציאו לנו, כל מיני הדבקות. אבל את הדבר האמיתי כבר אנחנו לא יודעים, זה נמצא הרחק הרחק, לא הרחק, אבל זה נמצא קרוב קרוב, אבל נדמה לנו שזה הרחק הרחק, כי זה בסך הכל כמה מטרים מעל המערה שאנחנו חיים בה. במקום לריב עם כל הפרלמנט הזה של הוועד החוצבים, צריך לצאת מהמערה ולהשאיר אותם קיבינים עד שירקבו עם כל המחצבים האלה שם, ותסמכו על בורא העולם, הוא יסדר אותם שם טוב מאוד איך שמגיע להם, כמו שסידרו את המן בזמנו. אבל אז פשוט זה מה שרבי נחמן אמר, שיהיה כזה מבול של כפירה בדור האחרון. זה בדיוק מבול של כפירה, לא שאומרים אין אלוקים, אבל להגיד שיש מציאות של לעבוד את בורא העולם לפי הכללים האמיתיים, בלי החנופה לכל הקטנוניים האלה, לכל הכללים הקטנוניים שיצרו עבורנו, להגיד שבאמת השם הוא מלך ואפשר להיות לפי מה שהוא קובע, לפי הסור מרע ועשה טוב שבורא העולם קובע, לפי התבונה האמיתית שקיימת בבריאה, לא לפי כל מיני תבניות קטנוניות ושטותיות שכבר קידשו את זה כאילו זה החיים, כאילו כל החוקים המזופתים שלהם, כל הפרוצדורות והאישורים על הכוח שלך במחצב שלך ועל הקרנות והביטוחים, זה עול מלכות ועול דרך ארץ. זה בדיוק ההפך מלקבל עול מלכות שמיים. אז זה כפירה, ועל זה רבי נחמן אמר, ועוד הרבה צדיקים אמרו, שבדור האחרון יהיה מבול של אפיקורסות. מבול של אפיקורסות, כי כבר כל התורה הכניסו אותה שמה. אז את מי זה מעניין מה אמר הרב ההוא ומה אמר ההוא, אם הוא כן אמר לקחת חיסון, לא אמר, אז את מי זה מעניין בכלל? כולם נהנו מסעודתו של אותו רשע, אנחנו צריכים לקבל עול מלכות שמיים. וזהו, ולהיות בשמחה, לדעת שהדר קיבלו בימי חשברוש באהבה, וכמו שאז הרפואה הייתה מוכנת להם, שהקדוש ברוך הוא הקדים רפואה למכה, כמו שכתוב בסיפור במגילה, שהוא כבר שמע על בקטן ותרש, מרדכי, ושאסתר נלקחה לבית החשברוש, אז הקדוש ברוך הוא כבר הקדים רפואה למכה, גם היום כבר הקדוש ברוך הוא הקדים לנו רפואה. אנחנו רק צריכים לעשות את הצעד שלנו, ובלי ספק גם רבי נתן מביא שיש כוח בכל שנה ושנה בדור הזה שהקדוש ברוך הוא, רבי נתן אומר, הגאולה האחרונה זה גאולה נצחית, ולכן הגלות שיש לפני הגאולה האחרונה זה נדמה גם כן כאילו היא נצחית הגלות, כי כערך הגאולה שתהיה אחריה, אז גם הגלות, שזה הקליפה שקודמת לפרי. אז בשביל להחזיק מעמד ולהצליח להכניע כל פעם את העמלק, שזה המלחמה לשם בעמלק מדור דור, אז לכן יש לנו את הבחינה הזאת של הימים האלה נעשים, נזכרים ונעשים בכל דור ודור, שכתוב במגילה, שזה כנגד מה שכתוב בתורה, מלחמה לשם בעמלק מדור דור. כי הפורים ניתן לנו כדי שכל דור יהיה לנו כוח, בכוח הזה של פורים, להפוך הכל לטובה ולגלות את האור הזה של מרדכי ואסתר, מה שהוא העיר באמת לקבל את התורה מאהבה, וכל מה שגילו לנו הצדיקים, מה שרבי נתן מביא,
שאמרת, הבחינה הזאת היא שנעשה ונשמע, שכל פעם שזה העשייה והתפילה, שיש לנו את המדרגה של העשייה שאנחנו עושים בפשיטות, ויש לנו את הדברים שאנחנו עוד לא השגנו, ואנחנו רוצים לעשות תשובה, כדי שיפתח לנו מלמעלה יותר הערה, בדעת להשיג את הדברים שהם עליונים, שהם בחינת נשמע. וזה הבחינה הזאת של התשובה הזאת, אז זוכים לרדת, אפילו למקומות הנמוכים האלה, כמו שעושים בפורים, שעושים כל מיני עניינים של שטות וצחוק. מה זה העניין הזה שעושים כל כך הרבה שטויות וצחוקים ובפורים? זה העניין הזה שיורדים למקומות האלה של הקטנות. כמו שהזכרנו מקודם, הקטנות הזאת של ההמן, של הרשעים האלה שמנסים להכניס אותנו לתוך הקטנות, מבטנו יורישנו אל, מתוך היעני הפרופשיונל שלו, המקצוע שלו, אנחנו ככה שולפים את המעיים שלו מבפנים, ומבטנו יורישנו אל. אז לכן נכנסים כביכול לבחינה הזאת של כל הקטנויות, של כל הצחוקים והשטויות שעושים, אבל כמובן עם מירת שמיים, לא בהפקרות ולא בחס ושלום על חשבון מישהו אחר, לא להזיק לאנשים אחרים, רק מתוך כוונה של, אמיתית של שמחה. אז ממילא על ידי זה שיורדים לקטנות, אז אנחנו ממילא מבטלים את כל, את כל הסיסטם הזה, את כל התבניות האלה, הצורות המהונדסות האלה שהם יצרו עבורנו כאילו בשביל לקבע אותנו בתוך הקטנות הזאת. אז משם יש לנו דווקא את הכוח להמתיק את הכל, ואז לעלות בתכלית העלייה ולהשיג דעת יותר גדולה, שזה בחינת נעשה ונשמע, שזה הבחינה של קבלת התורה של הדר קיבלוה בימי אחשוורוש. ונזכה לימים האלה שנזכרים נעשים בכל דור ודור, עדי נזכה להערה השלמה אמיתית של הגאולה האחרונה בעזרת השם בקרוב. וצריך להאמין בזה בפשיטות שזה קיים, ולהפסיק לשחק לכללים של הזה. אני אומר את זה גם כל אלה שיודעים את האמת, אבל הם נלחמים במסגרת, בתבניות של הקטנות הזאת של הרשעים. להפסיק, להפסיק, אין, זה לא יצא כלום מזה. לא תביעות, לא עורכי דינים, אני לא יודע, לא אומר מה כן לעשות, מה לא לעשות. אני רק אומר שגם אם עושים דברים כאלה של תביעות ועניינים, זה אולי רק בשביל לצאת ידי חובת השתדלות. זה לא העניין, העניין הוא, הרי רואים שהנה דיברו עכשיו על תביעות, על עניינים של זכויות אנוש. הם עוד יותר עכשיו מציעים עוד יותר חוקים של ההפך מזכויות אנוש, של עוד יותר לשתף פרטים אישיים של מתחסנים. דיברו נגד כל העניין הזה של כפיית חיסונים, הנה ביבי הולך הפוך על הפוך, הוא כבר מתראיין ואומר שהוא רוצה לקנות עוד מיליוני חיסונים וליצור מפעל של חיסונים פה. אז הוא סופר מישהו, הוא סופר את כל הטענות האלה. אני לא אומר, נכון שגם זה בסופו של דבר הקדוש ברוך הוא יכול להפיל אותו גם כן דרך הרבה דרכים למקום, זה יכול להיות גם דרך התאגדות של עורכי דינים מצידי, לא יודע, מה אכפת לי, השם ברך עושה את זה ממילא בדרכים שלו, איך שלא יהיה. אז שוב פעם, אם זה בשביל לעשות השתדלות לעשות הכל טוב, אבל לא לסמוך על זה שזה העניין. העניין הוא שאם הוא, אם הם, לא רק הוא, כל הטמבלים האלה הולכים להפוך על הפוך ועושים לגמרי את המהלכים שלהם, אז אנחנו צריכים פשוט ליצור מציאות גם כן באותו ראש. אתה לא סופר, אתה הולך בראש שלך, אתה ממציא כללים ומציאות וחוקים ומוסר שקרי, אפשר לקרוא לזה אפילו מוסר, אבל לא משנה, אורח חיים מפלצתי וסתני משלך, בסדר. אז אנחנו גם כן, איננו בכלל פרטנר, אנחנו צריכים פשוט לחפש בדרכים היצירתיות שלנו איך למצוא מציאות, ליצור מציאות של לחיות ולגדל ביחד גידולי קרקע, לעשות חממות של אנשים שחיים ביחד, חממות תרתי משמע, גם חממה של גידולים וגם מקום של לגדל את הנוער, את הנפשות, לערכים אמיתיים, לשמחת חיים, לאהבת חברים, לצניעות של אנשים, כן, למשפחתיות, לערבות ההדדית, לדעת נכונה של הצדיקים, אמיתית, בלי שום מעורבות של משהו לא טהור שם בפנים, לשם שמיים, להמליך את הקדוש ברוך הוא, ועם האור של הצדיקים האמיתיים. זהו, זה כאילו הכי הכי פשוט, הכי מעשי, ופשוט צריך לחשוב בראש הזה. אבל צריך להאמין שזה הכללי המשחק, אין משהו אחר, לא עכשיו להתאפס לכללי המשחק שלהם. הם הולכים בהפוך על הפוך, גם אנחנו צריכים לזנוח את הכללי המשחק שלהם. הרי זה מה שהם דאגו כל הזמן, לשמר אותנו שם במקום הקטנוני שלהם. אז זהו, אז השם ברוך יהיה בעזרנו, יעשה אימן מעל, שמוע, אני אמת, וואלה, לא יודע, אני כל פעם חושב, כן לעשות סרטון, לא לעשות סרטון, אין לי עצבים יותר מדי לעשות סרטונים, אבל אין מראה ברירה, אנחנו נמצאים במצב שזה, זה ממש כבר פיקוח נפש גם כן, אז אני לפחות עושה את החלק הקטן שלי, וכל אחד מאיתנו יעשה את שלו, ובעזרת השם, נראה ישועות, ניסים ונפלאות, בקרוב, אשרינו, פורים שמח.